יומא דף נ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ו עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילים ויזה ממנו. כשנכנסים למפגש משפחתי עם תינוק חדש שנולד, כל המשפחה מתרגשת, כל אחד רוצה להשתעשע עם התינוק החדש. כל זה כשהתינוק נקי, לבוש, בבגדים מיוחדים. אבל ברגע שהתינוק מתלכלך ברפש, בטיט, בצועה, באותה שנייה מחזירים אותו אחר כבוד. כל אחד לא רוצה להתעסק איתו. היחידים שהאהבה אל התינוק נשארה אצלהם כמו ברגע שהוא היה נקי. התינוף שלו לא משפיע לאהבה שהם אוהבים אותו, אפילו לא בקצה, קצה קצהו. זה ההורים. ההורים לוקחים את התינוק, רחץ השם צועת בת ציון, רוחצים אותו. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותנו כבנים. גם אם חלילה וחס אנחנו נפלנו, גם אם אנחנו מרגישים שנפלנו מאוד הרבה, התלכלכנו, אנחנו שרויים חלילה בטומאה, ואנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותנו יותר. כמו שהגמרא מספרת כאן בשורה האחרונה בעמוד, איזה צדוקי אמר לרבי חנינה, הרי הנביא במגילת איכה מתנבא ואומר על עם ישראל שהם טמאים, טומאתה בשוליה, כמו שכתוב. אם ככה אין השראת השכינה ביניכם. שכינה קדושה תשרה על עם כל כך שהפסוק אומר עליו שהוא טמא. אמר לו רבי חנינה, אני לא יודע להגיד לך אם השכינה הקדושה נוח לה לשרות כשעם ישראל הם בטומאה או לא. אבל הפסוק יכול להגיד לך. הפסוק אומר, אחרי שהוא מדבר על העבודה של יום הכיפורים, שבה אנחנו נעסוק בעזרת השם בשיעור שלפנינו, כשבאים ומזים מהדם של הקורבנות, אחרי שיזו בתוך קודש הקודשים, פעם יחידה בשנה, צריכים אחר כך לעזות בהיכל, כנגד הפרוכת. פסוק שמה אומר שאחרי שיזו מהדם של הקורבנות בקודש הקודשים וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם, אחר כך הוא עושה את אותם הזעות גם בתוך ההיכל, וכן יעשה לאוהל מועד. יש כאן הקש בין ההזעות שיזו בקודש הקודשים לבין ההזעות שהולכים לעשות בהיכל, וכן יעשה לאוהל מועד. ואז מוסיפה התורה עוד ארבע מילים. השוכן איתם בתוך טומאתם. התורה אומרת שהשכינה שורה בעם ישראל אפילו בשעה שהם טמאים בתוך טומאתם. שכינה שרויה ביניהם, השוכן איתם בתוך טומאתם. אז הפסוק אומר מפורש, לא משנה לאיזה מקום נמוך ומלוכלך וטמא, חלילה וחס הנשמה היהודית ירדה אליו, השכינה עדיין שרויה בעם ישראל. אבל מתחילת הפסוק אנחנו למדים שאת אותם הזעות שמזים מהדם של הקורבנות בקודש הקודשים, את אותם הזעות מזים מהדם של הקורבנות גם כן בהיכל אל מול הפרוכת שמבדילה בין ההיכל ובין קודש הקודשים. כהן גדול עומד בהיכל, פניו לכיוון קודש הקודשים, מה שמפריד בינו לבין קודש הקודשים זה הפרוכת, ומזה את אותם מזעות מדם הקורבנות גם כן על הפרוכת. וזה מה שלמדנו במשנה, ויזה ממנו. במשנה מדובר על הדם של הפר, שזה הקורבן של הכהן גדול, שמחפר עליו, על משפחתו ועל הכהנים. אחרי שהוא סיים לעזות מאדם בקודש הקודשים, אחרי שהוא סיים לעזות מאדם של הקורבן של עם ישראל, מהשעיר להשם, גם כן בקודש הקודשים, ההמשך הוא שהוא לוקח עכשיו את הדם של הפר ומזה על הפרוכת כנגד ארון מבחוץ, דהיינו במילים אחרות, כנגד הפרוכת. מביאה הגמרא, איך אנחנו למדים שאת אותם הזעות של הקורבנות שמזים בקודש הקודשים, את אותה סדרת הזעות מזים גם כן בהיכל כנגד הפרוכת. מביאה הברייתא תנו רבנן, וכן יעשה לאוהל מועד. את אותם כפרות, את אותם הזעות דם, הסדרה של ההזעות שהיה בקודש הקודשים, את אותה סדרת הזעות מזים גם כן באוהל מועד. מה תלמוד לומר? על איזה הזעות אנחנו מדברים? אז הברייתא מפרטת. מה הסדרה של ההזעות שמזים מהקורבנות בקודש הקודשים? כשם שמזה לפני לפנים בקודש הקודשים, גם את הדם של הפר, שזה הקורבן של הכהן גדול, וגם את הדם של השעיר, שזה הקורבן של עם ישראל, ומזה בפנים, בקודש הקודשים, כך מזה בהיכל, את הדם של הפר ואת הדם של השעיר, כמה הזעות ומזה. מה לפני ולפנים, ומזה אחת למעלה, הזעה אחת כשקף ידו כלפי מעלה, והוא תובל את האצבע, לפני שהוא, הוא קודם כל תובל את אצבעו בתוך הדם, ואז הוא הופך את כף ידו כלפי מעלה, והוא מזה את העזה לכיוון מעלה, ואז הטיפה יורדת למטה לרצפה. זה אחת למעלה. ועוד שבע עזאות למטה, שהוא תובל את האצבע בתוך הדם, והוא מזה כשכף ידו כלפי מטה, והוא מזה שבע עזאות, אחת אחרי השנייה, מהדם של הפר. כך מזה בהיכל, גם כן, אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר. וכשם שלפני לפנים הוא מזה אחת למעלה, ושבע למטה, באותה הצורה, בדם השעיר, כך מזה בהיכל. זאת אומרת, ברייתא כאן לומדת על ידי היקש. על ידי היקש, שכמו שבקודש הקודשים מזים את סדרת ההזעות של אחת למעלה ושבע למטה, גם מדם הפר וגם מדם השעיר, ככה גם מזים בהיכל. מיד הגמרא תשאל, הרי אתה לומד כאן היקש, מההיכל, מהקודש הקודשים להיכל, אבל הרי בקודש הקודשים עצמו, כדי ללמוד את הסדרה של ההזעות, כמה הזעות מזים למעלה וכמה הזעות מזים למטה בפר ובשעיר, חלק מזה למדנו בהיקש בפני עצמו, אז איך ההיקש ההוא יכול לחזור וללמד בהיקש נוסף מהקודש הקודשים להיכל? הרי בקודש הקודשים עצמו, כדי לדעת את המניין של ההזעות, היינו זקוקים להשתמש עם היקש, כמו שמיד נראה. אז איך אותו היקש יחזור ולמד בהיקש פעם נוספת? הרי בדיני קורבנות, בדיני קודשים, הגמרא במסכת זבחים אומרת, בדף ממתת, שדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש פעם נוספת. אז את זה הגמרא תשאל מיד. אבל לפני כן, הגמרא מביאה את המעשה שהזכרנו בתחילת השיעור. הפסוק הרי מסיים ואומר, השוכן איתם בתוך תומעותם. דורש את הגמרא, הברייתא, אפילו בשעה שהם תמאים עם ישראל, שכינה עמהם. ועל זה אומרת הגמרא, אמר ליהוד צדוקי לרבי חנינה, אשתה, עכשיו אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, בריא זה בטוח, ברור שתמאים אתון. עם ישראל, הפסוק אומר עליהם שהם תמאים. דכתיב תומעתה בשוליה. בשולי הבגד יש כתם שמראה שאתם תמאים. אז אם כן, איך יכול להיות שאתם אומרים שעדיין יש ביניכם השראת השכינה? איך השכינה יכולה לשרות בין תמאים? הרי השכינה היא קדושה. אמר לי, ענה לו רבי חנינה, תחזי מכתיב בהו. אתה מדבר איתי על פסוק במגילת איכה? בוא אני אראה לך פסוק בתורה בעצמה. הפסוק אומר בספר ויקרא, השוכן איתם בתוך תומתם, אפילו בזמן שהם תמאים, שכינה שרויה ביניהם. בכל אופן, תחילת הפסוק. הפסוק אומר, וכן יעשה לאוהל מועד. יש כאן היקש. בין ההזעות, סדרת ההזעות שמזים בקודש הקודשים, שאותה סדרה הולכים ומזים גם כן בהיכל כנגד הפרוכת. שואלת הגמרא, כמה הזעות יש בקודש הקודשים? התשובה, היו מזים מהפר ומהסעיר, מהדם שלהם, הזעה אחת כשהאצבע כלפי מעלה, ועוד שבע הזעות כלפי מטה. מאיפה לומדים את זה? זה שילוב של שני פסוקים בפרשת אחרי מות. פסוק אחד מדבר על הדם של הפר. שם כתוב שצריך להזעות למעלה, לא כתוב כמה הזעות, אבל למטה כתוב שצריך להזעות שבע הזעות. פסוק אחרי זה מדברים על הדם של השעיר. שם כתוב שצריך להזעות למעלה, הזעה אחת, כתוב כמות. צריך גם להזעות למטה, לא כתוב כמה. אז לגבי הפר, הדם של הפר, כתוב שצריך להזעות למעלה ולמטה, ולגבי השעיר, הדם של השעיר גם כתוב שצריך להזעות למעלה ולמטה. אבל הסכום של ההזעות, לגבי הפר כתוב כמה הזעות מזים למטה, שבע הזעות, ולגבי השעיר כתוב כמה הזעות מזים למעלה, הזעה אחת. לומדים מקש בין הפר לבין השעיר. כמו שלגבי הפר מזים שבע הזעות למטה, ככה לגבי השעיר מזים שבע הזעות למטה. וכמו שלגבי השעיר מזים הזעה אחת למעלה, ככה גם כן מהדם של הפר מזים הזעה אחת למעלה. בתוך קודש הקודשים עצמו, כדי לדעת את הסכום של הזעות, אנחנו משתמשים על ידי הקש בין הפר לבין השעיר. במסכת זבחים דף ממתת, גמרא אומרת שכשאתה לומד דרשה על ידי היקש, יש שני דברים סמוכים אחד ליד השני על ידי היקש, לכן אתה לומד אחד מהשני כמו כאן, שאנחנו למדנו את הסכום של ההזעות למעלה בפר, למדנו מסעיר, ואת הסכום של ההזעות למטה בסעיר למדנו בפר, למדנו את זה על ידי היקש. דבר הלמד בהיקש בדרך כלל אינו חוזר ומלמד בהיקש. אז איך אפשר את הסכום של ההזעות בפר למעלה ואת הסכום של ההזעות בסעיר למטה, איך אפשר ללמוד גם לעניין מקודש הקודשים להיכל על ידי היקש? הרי בקודש הקודשים בעצמו הם דבר הנלמד בהיקש, הוא לא יכול לחזור וללמד בהיקש. וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש? זאת השאלה. תרץ את הגמרא. יש ויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, שם במסכת צבחים, בדף נון זין רש"י מביא. דעתו של רבי עקיבא, דבר הלמד בהיקש, זה דווקא היקש ממש, שכל הדין כולו נלמד על ידי היקש. אבל, כשיש כאן אימנו ודבר אחר, חלק התורה המפורש אומרת, ורק דבר אחר אנחנו לומדים על ידי היקש, אומר רבי עקיבא, כזה סוג היקש מותר כן לדרוש אותו למקום אחר גם. הוא חוזר ומלמד בהיקש. אימנו ודבר אחר חוזר ומלמד בהיקש. כשרק דבר אחר לומדים על ידי היקש, אבל הבסיס עצמו כתוב מפורש, אפשר לחזור וללמוד אותו בהיקש. וכדי לחדד את זה, אנחנו נלביש את המושג הזה על הפסוק שלנו, על ההזעות של פר ואדם של הפר ואדם של השעיר. גם בפר וגם בסעיר כתוב שצריך להזעות גם למעלה וגם למטה. רק את מניין ההזעות, לגבי הפר לא כתוב כמה הזעות למעלה, ולגבי הסעיר לא כתוב כמה הזעות למטה. את הפרט הזה אנחנו למדים על ידי היקש. אבל את עצם זה שצריך להזעות למעלה בפר, זה פסוק מפורש. כמה? זה לומדים על ידי היקש מסעיר. את עצם זה ש... צריך להזות למטה מדם השעיר, כתוב מפורש. כמה? זה לומדים על ידי היקש. זה נקרא אימנו ודבר אחר. חלק כתוב מפורש בפסוק ורק את החלק השני, רק את הדבר האחר צריך ללמוד על ידי היקש. ולפי דעתו של רבי עקיבא, כזה סוג היקש, היי, אימנו ודבר אחר הוא, וכזה סוג היקש לא אוהב היקש. זה לא כזה סוג היקש שלא יכול לחזור וללמד בהיקש. אומרת הגמרא מצוין, ניחא למאנדה אמר לא הווה היקש, לפי דעתו של רבי עקיבא באמת זה מתורץ טוב. אלא למאנדה אמר הווה היקש, מה איכא למימר? לפי דעתו של רבי ישמעאל, זה נקרא היקש לכל דבר ועניין. גם שחלקו כתוב מפורש בפסוק ורק את הפרטים אנחנו מוסיפים על ידי היקש. אז איך עכשיו אנחנו יכולים לחזור וללמוד בהיקש? זאת אומרת, במילים אחרות, נכון שהתורה מפורש כותבת שמזים מדם הפר למעלה, אבל לא כתוב כמה. כמה? אתה לומד על ידי היקש, כדי לדעת כמה לעזות בתוך קודש הקודשים למעלה מדם הפר. נכון שכתוב לגבי השעיר, מדם השעיר שצריך לעזות למעלה, אז נכון שכתוב שצריך לעזות למטה, אבל לא כתוב כמה הזאות צריך לעזות למטה. מאיפה אני יודע כמה צריך לעזות? מדם הפר. כמו שדם הפר מזים 7 פעמים, ככה גם בדם השעיר. זאת אומרת, לומדים את זה על ידי היקש. אומר רבי ישמעאל, נכון שחלק כתוב מפורש. זה שצריך לעזות למעלה מדם הפר כתוב. זה שצריך לעזות למטה מדם השעיר כתוב. אבל מכיוון שאת הכמות של ההזעות לומדים על ידי היקש, זה נקרא היקש, והנקודה הזאת, שבקודש הקודשים בעצמו נלמד על ידי היקש, כדי לדעת כמה ההזעות לעזות, אתה לא יכול לחזור וללמד את זה עכשיו בהיכל, על ידי היקש. כי דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש, ככה כבר מבינה עכשיו. אז אם כן, מה היקה למימר? איך אתה יכול ללמוד את סדרת ההזעות בקודש הקודשים, על ידי היקש, שאותה סדרה תהיה גם כן בהיכל? מתרץ תגמרה שני תירוצים. תירוץ ראשון. אותו דבר, אותו תלמיד, שלמד, נלמד על ידי היקש, הוא לא יכול עכשיו להיות מלמד, ללמד היקש חדש. אבל כאן, אנחנו לא לומדים על ידי היקש, המלמד פה של היקש הוא לא אותו תלמיד שלמד בהיקש הראשון. לא אותו פרט שלמדנו מהיקש הראשון הוא זה שמלמד את היקש השני. כי בהיקש הראשון עשו היקש בין הפר לבין השעיר. שכמו שלגבי הפר כתוב מפורש כמה הזעות מזים למטה, 7, ככה לגבי השעיר. וכמו שלגבי השעיר כתוב כמה הזעות מזים למעלה, 1, אז ככה גם לגבי דם הפר. זה היה היקש בין הסוגי בהימות, בין הפר לבין השעיר. ועכשיו אתה לא היית יכול לחזור וללמד בהיקש בין הבהימות. אבל אם אתה לומד עכשיו היקש חדש, אתה עכשיו לא, זה שנלמד על ידי ההיקש, לא הוא זה שעכשיו יוזם את ההיקש השני. אלא עכשיו אתה עושה היקש מסוג חדש לגמרי. מקומות הוא לגמרי בהיקש. עושים היקש בין קודש הקודשים לבין ההיכל, בין שתי המקומות האלה. וזה כן אפשר ללמוד על ידי היקש. כי זה לא מה שנלמד מההיקש הראשון הוא זה שמלמד את ההיקש השני. תירוץ שני, אי בא את אימה, אם תרצה אני תרץ לך תירוץ נוסף. לפי התירוץ הזה, גם אותו תלמיד שלמדו אותו על ידי היקש, הוא עצמו יכול לחזור וללמד בהיקש למקום אחר, להיקש שני. אז אם כן, למה בכל זאת אנחנו אומרים בדרך כלל שדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש? זה דווקא שרק הדבר הלמד בהיקש הראשון הוא זה שמלמד את ההיקש השני. אבל פה אנחנו למדים גם מה שכתוב מפורש בפסוק, וביחד עם זה אנחנו לומדים את מה שנדרש על ידי היקש, וזה כן אפשר. נקרא את המילים בגמרא, חוץ מבפנים, את ההזעות בחוץ, בהיכל, כנגד הפרוכת, מההזעות בקודש הקודשים מבפנים, בחד הזימנה גמר, למדו את זה בפעם אחת. זאת אומרת, אנחנו לא למדים רק את הדבר שנלמד בהיקש, שהוא יחזור וילמד בהיקש. לא. כאן אנחנו למדים את כל האמנו, את מה שכתוב מפורש בפסוק, ודבר אחר, מה שכתוב בהיקש, מה שלמדו על ידי היקש, שניהם יחד אנחנו למדים להיקש אחר. מתי אומר רבי ישמעאל, אימנו ודבר אחר, זה נקרא היקש, שההיקש הזה לא חוזר ומלמד בהיקש? כשבלימוד הראשון, בהיקש הראשון, שמה למדנו אימנו ודבר אחר. במקרה שלנו, בקודש הקודשים, שהיינו זקוקים לעשות היקש, כדי לדעת כמה הזעות מזים מדם הפר למעלה, כמה הזעות מזים מדם הסעיר למטה. אז זה באמת היה אימנו בדבר אחר, כי זה שצריך לעזות למעלה מדם הפר כתוב, רק כמה לא כתוב. זה למדנו בדבר אחר, מייקש לדם הסעיר. וכן בסעיר, שזה שצריך לעזות למטה מדם הסעיר אנחנו יודעים, הפסוק אומר מפורש. אבל כמה לעזות למטה, זה לומדים בהיקש מדם הפר. כזה סוג היקש, לפי רבי ישמעאל, לא יכול לחזור וללמד בהיקש למקום אחר. במקרה שלנו, להיכל. למה בכל זאת אנחנו כן למדים על ידי היקש? כי אנחנו לא למדים רק את הדבר שלמד בהיקש. אם באמת בהיכל היה כתוב מפורש שצריך לעזות מדם הפר למעלה, ושצריך לעזות מדם הסעיר למטה, והפרט היחיד שהיה חסר לנו זה רק כמה הזעות למעלה, כמה הזעות למטה, ולא לנו שום דרך ללמוד את זה ממקום, משום מקום, רק מההיקש שיש בקודש הקודשים, שבקודש הקודשים עצמו הוא נלמד בהיקש, כי הרי דם הפר לא כתוב כמה הזעות למעלה, דם הסעיר לא כתוב כמה הזעות למטה, ובקודש הקודשים עצמו לומדים את זה בהיקש. אם תרצה רק את הפרט הזה ללמוד להיכל, רק את מה שנלמד בהיקש, לא. דבר הלמד בהיקש, גם כשזה אימנו ודבר אחר. אבל אם אתה רוצה ללמוד רק את הדבר שלמד בהיקש, אינו חוזר ומלמד בהיקש, זה לא. אבל, במקרה שלנו זה שונה. אנחנו פשוט מעתיקים את כל סדרת ההזעות שהייתה בקודש הקודשים, אל ההיכל. שזה חבילה כלולה גם בדברים שכתובים מפורש בפסוק וגם בהיקש. זה לא רק את הדבר ההיקש שאנחנו למדים עכשיו בהיקש. בזה גם רבי ישמעאל יודע שדבר שאימנו ודבר אחר. כזה סוג היקש, שזה לא רק דבר אחר, אלא גם אימנו, גם חלק ממנו כתוב בפסוק מפורש, אז אני יכול ביחד להעביר את כל הלימוד, גם מה שהפסוק אומר מפורש וגם את התוספת של ההיקש, אני יכול להעביר למקום אחר גם כן, לחזור וללמד בהיקש. אני יכול כן במקרה כזה, באימנו ודבר אחר, אז אני כן יכול לחזור וללמוד בהיקש. מתי אומר רבי ישמעאל אמנו בדבר אחר אינו לומד בהיקש? כשאתה לומד רק את הדבר האחר, רק את ההיקש, אתה לומד למקום הבא. אז אני אומר שאפילו שבעצם במקום הראשון, במקור, כשלמדו את ההיקש הראשון, חלק מזה כבר היה כתוב מפורש, ולא היו זקוקים רק להיקש, אבל מתי אני לא יכול ללמוד למקום אחר? כשאני בא ללמוד למקום אחר רק את מה שאני אלמד בהיקש. אבל כאן אני לומד את הכל למקום, להיקש השני. גם את מה שהיה מפורש בקודש הקודשים, וגם את התוספת מה שנלמד בהיקש. במקרה כזה גם רבי ישמעאל מודה שדבר אימנו ודבר אחר, כזה סוג דבר למד בהיקש, כן חוזר ומלמד בהיקש. אומרת הגמרא, צריך לעזות בהיכל כנגד הפרוכת. זאת אומרת, הוא עומד בהיכל עם הפנים לקודש הקודשים, מה שמפריד בינו לבין קודש הקודשים זה הפרוכת, והוא מזה כנגד הפרוכת. האם הטיפות צריכות לגעת בפרוכת, או לא. הטיפות יכולות גם כן, הוא יכול לטפטף את הטיפות באוויר, ושהם יפלו על הרצפה כנגד הפרוכת. מביאה הגמרא בזה שתי דעות. תנא. לפי הדעה הראשונה, כשהוא מזה, אינו מזה דווקא על הפרוכת. אם מזה על הפרוכת, זה בסדר, כמו שנראה בברייתא הבאה. אם נגעו, נגעו. אבל לא חייב לעזות דווקא על הפרוכת. אלא באוויר, כנגד הפרוכת. ואדם יכול לטפטף על הרצפה. זה דעה אחת. דעה שנייה, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי. אמנם לא זכיתי לראות את הפרוכת בבית מקדש, כי הייתי אחרי החורבן. אבל אני ראיתיה כשהיא הייתה ברומי את הפרוכת הזאת. שמה באוצר של רומי ראיתי את הפרוכת שהם לקחו מבית המקדש. והיו עליה כמה טיפי דמים של פר וסעיר של יום הכיפורים. על הפרוכת. שזה אומר שהכהן גדול כן יזה ממש על הפרוכת. אז לכן לפי דעתי הזה היה על הפרוכת בדווקא. שואלת הגמרא, מי אמר שזה היה הזה של הדם של הפרוכת? של הדם של פר וסעיר של יום הכיפורים. ודילמה דפר אלם דבר של ציבור. הרי על הפרוכת לא מזים רק מהפר וסעיר של יום הכיפורים. בקודש הקודשים, ההזאה היחידה שמזים זה רק מפר וסעיר של יום הכיפורים. אבל בהיכל, כנגד הפרוכת, מזים מאוד קורבנות. מה שנקרא פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. גם מהם מזים כנגד הפרוכת. אז אולי זה היה של אותם פרים וסעירים הנשרפים. למשל, פר אלם דבר של ציבור. שנשאלה איזושהי הלכה את בית דין הגדול, ובטעות הם הורו הוראה, ועשו הציבור על פיהם, והתברר הטעות, התבררה הטעות, אז צריכים להביא פר אלם דבר של ציבור, קורבן חטאת מיוחד. מהפר הזה מזים על הפרוכת. וכן, סעירי עבודה זרה. אותו רעיון, רק שבית דין הורו הוראה בטעות, על סוג עבודה מסוימת, שבאו לעבוד לשם עבודה זרה, הם הורו בטעות שזה לא נקרא לעבודה. ומותר לעשות את זה לעבודה זרה, ועשו הציבור על פי, הם צריכים להביא בין היתר סעיר לחטאת. הסעיר, מהדם של הסעיר גם כן מזים כנגד הפרוכת. אז אולי הדמים שרבי אלעזר ברבי יוסי ראה ברומי על הפרוכת, אולי של הפר והסעיר האלה אהבו. עונה הגמרא, רבי אלעזר ברבי יוסי ידע לזהות שהדמים האלה זה של פר וסעיר של יום הכיפורים. איך הוא ידע? דחזה, דאבידי כסדרן. הוא ראה שהטיפות האלה הם טיפה למעלה ועוד שבע טיפות, אחת אחרי השנייה לכלפי מטה. שורה של טיפות מלמעלה ללמטה. וזה הוכיח לו שזה הדם של הפר וסעיר של יום הכיפורים, שאותם מזים אחת למעלה ועוד שבע כלפי מטה. איך הוא ראה את הפרוכת, רבי אלעזר ברבי יוסי? מאוד מעניין. רש"י פה מביא את המעשה שמובא במסכת מעילה בדף י"ז עמוד ב', שמלכות רומי גזרו גזרות קשות על עם ישראל. הלכו רבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ביחד, כדי לפעול, כדי לבטל את הגזרה. בדרך הם פגשו שד שנקרא בן תלמיון, והוא בא לעזור להם. אמר להם, תשמעו מה הרעיון שלי. הוא ייכנס בתוך הבת של המלך, ויעשה אותה משוגעת לו עלינו. ואז, כשהם יבואו ויראו את זה, הם יאמרו שיש להם רפואה. ואז ילחשו באוזן של הבת של המלך לבן תלמיון שיצא החוצה, ואז הוא יצא, ואז היא תהיה בריאה, והמלך מאוד יכבד אותם, וככה יוכלו לפעול אצלו, וככה היה. כשהם ריפו את הבת של המלך, המלך אמר להם, אתם יכולים להיכנס לאוצר, לקחת איזה אוצרות שאתם רוצים. אז כשהם באו לבית האוצרות, הם ראו שם את אותה פרוכת. זה מה שאומר, אני ראיתיה ברומי. הם ראו את הפרוכת, והיה שם הרבה אוצרות, היו יכולים לקחת כסף וזהב, אבל הם בחרו לקחת דווקא את אותם איגרות של הגזרות הקשות, שמלכות רומי רצו לגזור על עם ישראל, וקראו את זה לגזרי גזרים, וביטלו את כל הגזרות הקשות מעל עם ישראל. כמו שכתוב, ביטל כמה גזרות, אדוננו בר יוחאי. גם כן היה שם. על כל פנים, אנחנו יודעים, אומר רבי אלעזר ברבי יוסי, שהיו טיפות של ההזאה של פר וסעיר על הפרוכת, ומפה אני מוכיח שצריך לעשות על הפרוכת עצמה. ותנא נמי גבי פר אלם דבר של ציבור כי הגבנה. את אותו סגנון של הוויכוח בין התנאים גם ראינו לגבי פרים הנשרפים. כמו שנראה. לפי הדעה הראשונה, כשהוא מזה על הפרוכת, לא היו נוגעים הדמים בפרוכת. ואם נגעו, נגעו, זה לא שזה מעכב שאסור שיגעו. כמו גם לגבי הברייתא הקודמת. זה לא מעכב שאסור שיגע, אבל לא צריך שזה יטפטף על הפרוכת. לפי התנא הראשון. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, בוודאי שזה צריך לטפטף על הפרוכת. אני ראיתיה את הפרוכת ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר אליהם דבר של ציבור, וסעירי עבודה זרה גם כן. אתם מפרשים מסבירים, או שהוא ראה שתי פרוכות, שעל פרוכת אחת הוא ראה דם של פר וסעיר של יום הכיפורים, ועל פרוכת השנייה הוא ראה את הדם של שאר הפרים וסעירים הנשרפים, כמו שאנחנו מיד נזהה, איך אפשר לדעת שזה הדם שלהם. או שעל הפרוכת עצמה הוא ראה סדרה גם של פר ושעיר של יום הכיפורים, וגם של שאר פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים. שואלת הגמרא, אתה אומר שהוא ראה? אתה אומר שאתה ראית שהיו טיפי דמים של פר אלם דבר של ציבור ושל שעירי עבודה זרה? מי אמר שזה זה? ודילמה, דה פר ושעיר של יום הכיפורים נינו, אולי דווקא פר ושעיר של יום הכיפורים, אדם שלהם צריך שיגע על הפרוכת כשמזים. עונה הגמרא, דחזינו דאב די שלא כסדרנו. יכל לזהות שהטיפות האלה זה דם של פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, שמזים אותם בהיכל על הפרוכת, על ידי זה שהוא ראה שהטיפות הם לא כסדרם. הדמים שמזים מהפר ושעיר של יום הכיפורים, זה אחד למעלה ושבע למטה לפי הסדר. לעומת זאת, הדמים של שאר הפרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, ההזעה היא לא ממש מסודרת, בגלל שהוא גם עומד יותר רחוק, הוא עומד לפני המזבח, הוא עומד רחוק, וגם ההזעה היא לא של שמונה הזעות, אלא רק של שבע הזעות. בקיצור, היה אפשר לזהות את זה. עכשיו הגמרא עוברת לדין חדש לגמרי. הרי, זה צריך לדעת, סתם בשביל הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, שהיו מזים מהדם של הפר של יום, של, של יום הכיפורים. הקורבנות של יום הכיפורים, שהיו מזים בקודש הקודשים, זה הפר של כהן גדול והשעיר של עם ישראל. היו עושים שלוש מקומות שהיו מזים, שלושה מקומות. קודש הקודשים, בהיכל כנגד הפרוכת, ומזים על המזבח עצמו, מזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל. עכשיו, אם כשהכהן גדול בא לעזות את ההזעות הראשונות בקודש הקודשים, ככה לומד רש"י, היה לו שתי כלים, שני כלים. אחד יש בו דם פר, השני יש לו דם שעיר. איך ייתכן? הרי את השעיר שוחטים אחרי שמזים מדם הפר, כך אומר אולה בדף סמך א', מתרץ התולדת יצחק שני תירוצים. תירוץ ראשון, שלא חייב להיות שמה שרש"י כותב כאן לפנים, הכוונה לקודש הקודשים, יכול להיות שמתכוון להיכל, לסדרה השנייה של ההזעות, שזה באמת היה אחרי ששחטו כבר את, הפר, את השעיר. תירוץ נוסף הוא אומר, יכול באמת להיות שמדובר פה בקודש הקודשים, רק שבאמת הגמרא שלנו חולקת על דעתו של אולה שם בדף סמך א', ולפי דעת הגמרא שלנו, כן היו שוחטים את השעיר לפני שמזים, את הדם של הפר. אז יכול להיות שיש פה שני כלים, כלי אחד של דם הפר, כלי שני של דם השעיר, וקודם כל הכהן גדול היה צריך לקחת את דם הפר ולעזות בתוך קודש הקודשים, הזעה אחת כלפי מעלה ועוד שבע הזעות כלפי מטה, ואז הוא מחזיר את הדם להיכל, ואז לוקח את הדם של השעיר ונכנס עם זה לקודש הקודשים עם הזה, אחת למעלה ושבע למטה. זה מה שהיה אמור להיות, מה שהיה יכול להיות. אבל פה התערבבו לו הדמים, תוך כלי אחד התערבבו גם דם פר, גם דם השעיר. מה עושים? אמר, נתערבו לו דמים בדמים, אמר רבא נותן אחת למעלה ושבע למטה, וזהו. ובכל טיפה יש גם מדם הפר וגם מדם השעיר, במקום לעזות פעם אחת מדם הפר אחת למעלה ושבע למטה, ופעם שנייה מדם השעיר אחת למעלה ושבע למטה, הוא מזה משניהם יחד אחת למעלה ושבע למטה, ונגמר. עולה לו לכאן ולכאן, גם לדם הפר וגם לדם השעיר. ככה אמר רבא שהיה בבבל. אמרו הקמי דרבי ירמיה בארץ ישראל, אמרו לפניו את הסברה הזאת, את ההלכה הזאת. אמר, בבלי טיפשי, הוא לא רואה פה חוכמה יתרה בבני בבל. טיפשות. משום דדיירי בערך דחשוכה. בגלל שבבל נמצאת במקום כל כך עמוק, ששולט שם חושך, אמרי שמעת דמחשכן. לכן הם אומרים שמועות חשוכות, הם, כשהם לא יודעים את ההלכה, הם בודים כל מיני דברים שהם לא נכונים. אם זה נכון, שהוא מזה את ההזעה הראשונה למעלה, זה כולל גם את דם הפר וגם את דם השעיר, ואחרי זה כשהוא מזה שבע הזעות למטה, זה כולל גם את דם הפר וגם את דם השעיר, מה יוצא? הקייב למעלה דשעיר מקמי מטה דפר. זאת אומרת, כשהוא מזה אחת למעלה, הוא מזה לא רק מדם הפר, אלא גם מדם השעיר. מה, עכשיו אתה מזה אחת למעלה מדם השעיר, עוד לא יזאת שבע למטה מדם הפר? התורה אמרה, באופן כללי, על כל ההזעות של הדם, וחילה מחפר את הקודש. צריך לסיים, לפי הסדר, את הכפרה של הזעות הדם, את הקודש. קודם כל, קלה דם הפר. תסיים אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר בקודש הקודשים. ואחר כך קלה דם השעיר. אחר כך תעבור להתחיל לעזות את דם השעיר. אלא אמר רבי ירמיה, אני אומר לכם את ההוראה הנכונה, מה שצריך לעשות במקרה כזה. נותן אחת למעלה ושבע למטה, והוא מכוון. נכון שיש פה גם כן מדם השעיר מעורבב, אבל אני מזה עכשיו לשם הפר, ואת הדם של השעיר אני לא מתכוון לעזות. אם הייתי יכול, לא הייתי מזהה את זה בכלל. אז ההזעה של דם הפער היא הזעה כדת. והזעה של דם השעיר לא נחשבת הזעה, כי הוא לא מחווה, הוא מחווה מפורש שזה לא יהיה לשם הזעה. ואחר כך נותן אחת, והוא נותן, כן, אחת למעלה ושבע למטה מדם הפער. אחר כך חוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם שעיר. אחר כך, בשלב השני, כשהוא מזה פעם נוספת אחת למעלה ושבע למטה מהתערובת של שני הדמים, פה הוא מכוון דווקא שההזעה תהיה לשם דם השעיר בלבד, ואז זה נחשב רק לשם דם השעיר. מקרה שני, הוא כבר נתן את ההזעות, את ההזעה אחת למעלה מדם הפער בקודש הקודשים, והוא עוד לא נתן שבע למטה מדם הפער. בטח שהוא לא נתן לא אחת למעלה ולא שבע למטה מדם השעיר. עכשיו הכל פה מעובב יחד, מה עושים? נתערבו לו דמים בדמים במתנות האחרונות, אחרי הנתינה של דם הפר למעלה. סבר רב פאפה כמי דרבה למימר. רב פאפה, תלמידו של רבה, היה סבור בהתחלה לומר תירוץ, הוראה. נציין שאת ההוראה הקודמת, שרבה הוראה, הוא אמר לה הזאת, אחד למעלה ושבע למטה, ולצאת בזה ידי חובת גם פר וגם שעיר, ורבי ירמיה התקיף את זה מאוד חזק, אמר בבלי טיפשי וכו'. פה את ההוראה הבאה, תלמידו של רבה אומר, רב פאפה, כמי דרבה. זאת אומרת, הוא גם כן היה מבבל. הוא היה סבור לומר, יש לי פתרון. נותן שבע למטה לשם פר ולשם שעיר, ואחר כך ייתן אחת למעלה רק לשם שעיר. אמר לי רבה, שלא תפרסם את ההלכה הזאת. עד אשתה, עד עכשיו כשדיברנו רק את ההוראה הקודמת, קראו לן טיפשי, בבלים טיפשים. אז אשתה, אם אנחנו נראה את ההלכה הזאת גם כן, טיפשי דה טיפשי קראו לנו, טיפשים דה טיפשים. למה? גם דה כמה מגמרינן להו ולא גמירי, גם אחרי שהסבירו לנו את הבעיה לעזות את אותה הזעה גם לשם הפר וגם לשם השעיר, עדיין לא למדנו. והקייב מטה דה שעיר, מקמי מעלה דה שעיר. אם הוא מזה שבע למטה, גם לשם פר וגם לשם שעיר, ורק אחר כך הוא יזה אחת למעלה לשם שעיר, מה יוצא? שהוא יזה מדם הפר אחת למעלה ושבע למטה, אחר כך הוא יזה שבע למטה מדם השעיר, ורק אחר כך הוא מזה אחת למעלה מדם השעיר. הרי צריך להיות גם אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר, וגם אחת למעלה ושבע למטה מדם השעיר, לפי הסדר הזה. התורה אמרה, וחילה מכפר את הקודש, כמו שאמרנו קודם, זה הפסוק. שמזה לומדים שצריך לעשות לפי הסדר את ההזעות. תן קודם למעלה מדם השעיר, ורק אחר כך תיתן למטה. אלא אמר רבה, הוא עזה כבר מדם הפער למעלה? מה חסר? ועכשיו התערבבו לו הדם של הפער והשעיר ביחד? שימשיך לפי הסדר. רק שיכוון שהוא מזה מה שצריך כעת לעזות. מה עכשיו צריך לעזות? שבע הזעות למטה מדם הפער? נותן שבע למטה לשם פער. מה אחר כך? אחת למעלה ושבע למטה לשם שעיר? חוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם שעיר. מקרה נוסף. לא התערבבו הדם ביחד, לא נבלל הדם יחד. היה כוס של דם הפר וכוס של דם השעיר. והוא עכשיו לא יודע מה דם הפר, מה דם השעיר. התערבב לו. התערבבו לו הכוסות, כוסות בכוסות. הוא צריך לעזות קודם מדם הפר, אחר כך מדם השעיר. הוא לא יודע מה זה דם הפר. יש לו פתרון מאוד פשוט. נותן שלוש פעמים, נותן מכוס אחד את הסדרה אחת למעלה ושבע למטה, וחוזר ונותן מהכוס השנייה אחת למעלה ושבע למטה בקודש הקודשים, וחוזר ונותן פעם שלישית אחת למעלה ושבע למטה מהכוס הראשונה, שלושה פעמים. זאת אומרת, נותן מהכוס הראשונה, אחרי זה מהכוס השנייה, אחרי זה שוב פעם מהכוס הראשונה. עכשיו, אם הכוס הראשונה זה דם הפר, אז כבר אחרי שהוא סיים את הכוס הראשונה, הוא סיים דם הפר, כוס השנייה דם השעיר ונגמר. הכוס השלישית לא היה סתם, אז היה דם מיותרת. ואם הכוס הראשונה הייתה דם השעיר, אז הוא לא יכול לעזות דם השעיר לפני דם הפר. אז הדם השעיר זה כלום, מה שהוא עזה. זה לא נקרא עזה. אחר כך כשהוא עזה מדם הפר, זה עזה שהוא יצא בה. אחר כך הוא מזה פעם נוספת מאדם השעיר, ואז הוא יוצא ידי חובת שתי הסדרות, גם של פר וגם של שעיר. מקרה נוסף. יש לו כוס שיש בה אדם הפר, כוס נוספת שיש בה אדם השעיר, וכוס שלישית שלתוכה התערבבו גם מדם הפר וגם מדם השעיר. תערובת. מקצת דמים נתערבו לו ומקצת דמים לא נתערבו לו. עכשיו, כשהוא בא לעזות, פשיטה כי יעיב, מוודאן יעיב. ברור שהוא בא לעזות מדם הפר, הוא לא הולך לקחת מהתערובת, הוא ייקח מהכוס שהיא בוודאי דם הפר. ודאי שהוא בא לעזות מדם השעיר, ודאי שהוא ייקח מדם השעיר. אז מה בכל זאת הספק? מי הוא? הנח, אדם שנשאר, אדם שהתערבב. בדרך כלל, באופן רגיל, אם לא התערבבו אדמים, מזים מדם הפר ומדם השעיר בקודש הקודשים, בהיכל, על המזבח הזהב שבתוך ההיכל. אחר כך מה שנשאר, זה נחשב שירא אדם, שופכים את זה במזבח שבחוץ, שבעזרה, מזבח החיצון, שופכים את זה על יסוד המזבח. אבל זה דווקא אם זה שירא אדם. לא דם שהוא נדחה. שאלת השאלה, האם הדם הזה של התערובת, כיוון שאתה לא יכול להשתמש בו, זה נחשב שדחית אותו לגמרי, ואתה כבר לא תשפוך את, אחרי שתסיים את הסדרה של ההזעות בקודש הקודשים, בהיכל ולמזבח הפנימי, את מה שישאר לך משתי הכוסות, שאתה יודע זה דם הפר, זה דם השעיר, ודאי שתשפוך כדין שירי הדם מלסוד המזבח. אבל הכוס השלישית שמעורבבת בין דם הפר לדם השעיר, האם גם אותה אתה יכול לשפוך לסוד המזבח כדין שירי הדם? או שזה נחשב דם דחוי, כי לא יכולתי לעזות ממנו, ואותו אני שופך בעמה, לניקוז, כמו דם שנדחה. זה השאלה. הנח, האם שירה ימהבו? האם זה נחשב שירי הדם, כמו כל שירי דם של קורבן, וליסוד האזלי, לשפוך את זה בכבוד, ליסוד המזבח, כמו כל שירי דם קורבן? או דילמה, או שנאמר שהדמים האלה דחויים ימהבו, כי לא יכולתי לעזות מהם. ואז ללעמה, אז אתה שולח אותם לניקוז, לעמה, לעמת המים. התשובה לשאלה הזאת, זה שיש בזה שתי דעות. לפי דעתו של רב פאפה, זה באמת נשפח יחד עם כל השופכין, יחד עם כל המים, זה נשפח לעמה. ולפי דעתו של רב הונא בריד רב יהושע, יש לדין של שערי אדם ושופכים את זה ליסוד המזבח בדרך כבוד. אבל כדי להגיע לשתי הדעות האלה, כדאי לומר קודם את דברי הברייתא שהגמרא תביא בהמשך. אם אדם חלילה חטא, למשל חילל שבת בשוגג, הדליק אש בשוגג, שבת, הדליק סיגריה בשוגג, שכח שזה שבת, שכח שאסור להדליק סיגריה בשבת, צריך להביא קורבן חטאת בבית מקדש. דם החטאת צריך לעזות ממנה ארבע עזרות על המזבח, בכל הארבע זוויות של המזבח החיצון שבעזרה. אם קיבלו את הדם של הקורבן חטאת בארבע כוסות, ואת כל הארבע עזרות לקחו מכוס אחת, מה עושים עם השלוש כוסות האחרות? האם יש להם דין של דם שנדחה, כי לא השתמשו בכוסות האלה לעזרה, ולכן שופכים את זה ניקוז, לעמה, או שיש לזה דין של שיירי אדם, ונותנים, ושופכים את זה על היסוד בדרך כבוד. יש בזה שתי דעות בברייתא. דעה של התנא הראשון, תנא קמא מה שנקרא, שכל הכוסות שלא השתמשו, השלוש כוסות שלא יזו מהם, מנקזים אותם בעמה. לעומת זאת, דעתו של רבי אלעזר, אליעזר, ורבי שמעון, כל אדם, גם שבכוסות שלא השתמשו בהם, אחר כבוד, שופכים אותם ליסוד. עכשיו, רב פאפה, שלפי דעתו, במקרה שהתערבבו דם הפר ודם השעיר, וכן, יש כוס אחת שיש דם הפר, כוס שני יש דם השעיר, ויש כוס שלישית שיש בדם הפר וגם דם השעיר מעובב, יחד. סובר רב פאפה שהדם הזה נשפח לעמה, מתנקז לעמה. אז הוא אומר, בדין הזה יסכימו גם רבי אליעזר ברבי שמעון וגם התנא הראשון. כי אפילו למאן דאמר כוס אחד עושה חברו שיריים, אפילו לפי הדעה של רבי אליעזר ברבי שמעון, שאומר שלמרות שהזינו את כל הדם של החטאת מכוס אחד ולא מהכוס השנייה, זה לא נחשב שדחינו את הכוס השנייה, אלא הכוס השנייה, מה שיש שם נחשב שירי הדם, ומזים את זה אחר, שופכים את זה אחר כבוד אל היסוד של המזבח, כמו כל שירי הדם. אבל זה דווקא נאמר, אני מי לאחד איבא אלה מיטב מצי יאיב. אם הוא היה רוצה לעזות מדם החטאת שבכוס השנייה, היה יכול. רק הוא בחר להשתמש רק עם אחת הכוסות, אבל כל הכוסות היו טובות. אז שירי הדם לא נחשבים דחויים. אבל היי, כאן כשיש שלוש כוסות, כוס אחת דם הפר, כוס שנייה דם שעיר, וכוס שלישית זה תערובת. דיבה אלה מיטב לא מעצי יאיב. אם הוא יוצא לתת מהדם של התערובת, הוא לא יכול. כי יש לו פה דם שהוא לא מעובב, דם פר, דם שעיר. אז לא, אז אני לא אומר שמה שנשאר יהיה שירי הדם. אלא מה שנשאר נחשב דחוי, כי לא יכולתי להשתמש בו, והוא מתנקז לעמה, לא ישפך ליסוד כדין שירי הדם. זה דעה של רב פאפה. במילים פשוטות, הוא סובר שהדם הזה נשפך לעמה. דעה שנייה, אמר לרב הונה ברי דרב יהושע לרב פאפה, לפי דעתו של רב הונה ברי דרב יהושע, הוא אומר, עד רבה, בדיוק להפך. לפי דעתי, הדם הזה צריך לשפך אחר כבוד אל יסוד המזבח, כמו כל שירי הדם. ויותר מזה, אפילו לפי דעת התנא הראשון, למאן דאמר לעניין קורבן חטאת, שהשתמשו עם הזאת אדם רק בכוס אחת, למרות שיכולתי להשתמש בכוסות אחרות, הוא סובר שכוס אחד עושה חברו, לא שיריים, אלא דחוי, ששאר הכוסות התנקזו לעמה, אני מילה דדחיי בידיים. הרב כהן, יש לך פה ארבע כוסות, למה אתה משתמש רק עם כוס אחת, בשביל לעזות את הדם של החטאת? אתה דחית את השלוש כוסות האחרות בידיים, כי יכולת להשתמש בהם ובחרת שלא, זה נקרא לדחות אותה. לכן זה נחשב דחוי וזה מתנקז לעמה לפי התנא הראשון. אבל במקרה שלנו, הכהן הגדול, כשהוא משתמש דווקא עם הדם של הפר ועם הדם של השעיר, ולא עם הדם של התערובת, הסיבה שהוא לא משתמש בדם של התערובת זה לא בגלל שהוא דוחה את זה, אלא לא דחי בידיים, אלא אין לו ברירה. יש לו דם פר נקי, דם שעיר נקי. למה שישתמש עם הדם התערובת? הוא לא דחה את זה בידיים, הוא דוחה את זה כי אין לו ברירה. לכן זה לא נקרא דחוי, אלא זה נקרא שירי הדם וזה נשפך ליסוד המזבח. זה בעצם שתי הדעות. ועכשיו הגמרא מסיימת עם דברי הברייתא לעניין קורבן חטאת. לעניין קורבן חטאת, תניא, כתוב, יש חטאת רגילה ויש חטאת מיוחדת. מלך, חטאת של מלך. כתוב שם, למעלה, לעניין חטאת נשיא, לחטאת של מלך, הוא אומר, ששירי דם החטאת, את דמו ישפוך, לא כתוב את כל דמו, אלא ואת דמו ישפוך, אל יסוד מזבח העולה. ולמטה לגבי חטאת רגילה כתוב, הוא אומר, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. זאת אומרת, יש כאן פסוק אחד שאומר ששופכים אל היסוד את דמה, לא רוצה להיות דווקא כל דמה, ופסוק אחר אומר שצריך לשפוך את כל הדם אל יסוד המזבח. איפה החילוק? אז כאן קודם כל מביאים הלכה מוסכמת על כולם, מניין לחטאת שהכהן כשהוא קיבל את הדם של החטאת קיבל דמה בארבע כוסות. אבל מה? הוא השתמש עם כל כוס. זה יש ארבע הזאות. נתן מזה מתנה אחת ומזה מתנה אחת. מכל כוס הוא השתמש בשביל לתת הזאה אחת. ארבע הזאות, כל הזאה מכוס אחרת. אם כן יוצא שכל הכוסות, יש להם דין של שיערי הדם. כי השתמשו בכל אחת מהם, אף אחת מהם לא נדחתה. ודאי שכולם נשפחים ליסוד בדרך כבוד. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, ואת כל דמה ישפוך. זה דעה, הלכה שמוסכמת. עכשיו, מגיעים להלכה שיש בה ויכוח. לפי התנא הראשון, יכול אפילו נתן ארבע מתנות רק מאחת מהם. מכוס אחת הוא נתן את כל ארבע מתנות של הקורבן חטאת על המזבח. הייתי חושב ששלוש הכוסות האחרות, למרות שלא ישתמשו בהם, הם יחשבו רק שירי אדם ויתנו אותם אחר כבוד על יסוד המזבח. תלמוד לומר פסוק, ואת דמו ישפוך, לא כל דמו. רק הוא נשפך ליסוד, רק הכוס שממנה איזו נתנו את המתנות, רק היא נשפכת ליסוד, כי לה יש דין של שערי אדם, אבל והן, השלוש כוסות האחרות, נשפכים לעמה, יש להם דין של, הם דחויים, זה דעת התנא הראשון. רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, מה פתאום? גם חטאת שנתן את כל, את כל הנתינות רק מכוס אחת, השלוש כוסות האחרות, יש להם דין גם כן של שערי אדם. מניין לחטאת שקיבל דמה בארבע כוסות, שנתן ארבע מתנות, לא מכל כוס וכוס, אלא מאחד מהם הוא נתן את כל ארבע מתנות, מניין שכולם נשפחים ליסוד, כי לכולם יש דין שערי אדם. תלמוד לומר, ואת כל דמה ישפוך. כל דמה ישפוך, ולא רק חלק מדמה. שואלת הגמרא, ולרבי אליעזר ברבי שמעון, איך הוא יסתדר עם זה שכתוב, ואת דמו ישפוך. לפי הטענה הראשון, הוא לומד ואת כל דמה ישפוך, במקרה שהוא נתן מכל כוס וכוס, מארבע כוסות עזה בפני עצמה, אז באמת כל דמה ישפוך. כי כל אחד מהכוסות יש לו דין של שערי הדם ולא של דם של נדחק, אם כל אחד מהכוסות ישתמשו. ומה שכתוב, ודמו ישפוך, הוא מעמיד במקרה שיזו את כל הזעות מכוס אחת. אז את השלוש האחרים לא שופכים אל יסוד המזבח, רק את דמו ישפוך, רק כוס אחת. אבל לפי דעתו של רבי אליעזר ברבי שמעון, שלפי דעתו, תמיד שופכים את כל הדם שנשאר אל יסוד המזבח, גם במקרה שישתמשו בכוס אחת לכל המתנות. אז אם כן, מה הוא יעשה מהפסוק ואת דמו ישפוך, שבפסוק הזה אנחנו למדים במפורש שיש מקרים מסוימים שחלק מהאדם כן שופכים אל האמה ולא נותנים את זה לגבי היסוד אחר כבוד. אמר רב אשי, נכון, יש מקרה כזה גם לפי דעתו, אבל זה בא למיעוט השיריים שבצוואר בהמה. זה מדבר על שערי אדם שלא קיבלו אותו מלכתחילה בתוך כלי שרת, אלא קיבלו חלק מהאדם בכלי שרת, ושאר אדם נפל מצוואר הבהמה על הרצפה. אדם הזה באמת לא ניתן אל יסוד המזבח, אלא הוא באמת נשפך לאמה. אבל כל שאר הדמים של קורבן חטאת, יש להם דין של שערי אדם, והם ניתנים אל יסוד המזבח, ועד כאן דף נון זין.